שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף למד ב' במסכת זבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בדף למד א' עמוד ב' בתחילת הפרק. היום נלמד את המשנה הראשונה בפרק השלישי ואחריה שתי סוגיות. הנושא של המשנה שלנו הוא שינויים באחד מהעבודות הקריטיות של הזבח. העבודות הקריטיות הם שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. השינויים הם או באדם שמבצע את העבודה או באופן שבו היא נעשית. הדין הראשון של המשנה מלמד אותנו שיש הבדל בין השחיטה מצד אחד לבין הקבלה וההולכה והזריקה מצד שני. שחיטה קשרה גם באנשים שמוגדרים בדרך כלל כפסולים לעבודות במקדש, כמו זר, כלומר בישראל או בלוי. השחיטה קשרה גם בנשים, בעבדים כנעניים, ואפילו בתמאים. למרות שבתמאים נראה בהמשך שיש צורך בשחיטה מיוחדת ללא מגע של התמה וללא כניסה שלו לעזרה, והשחיטה שלהם קשרה רק בדיעבד. כל האנשים האלו שהזכרנו קשרים לשחוט, ולכן גם מחשבת פסול שחשבו בשעת השחיטה תפסול את הקורבן. לעומת השחיטה, קבלת אדם קשרה רק בכהן כשר, ולכן אם אחד מהאנשים הפסולים שהזכרנו קיבל את אדם הקורבן, קבלת אדם הזאת תהיה פסולה. והפתרון הוא שכהן ייקח כלי שרת ויקבל אדם הנפש לבהמה בכלי שרת מחדש, וכך תהליך הקרבת הקורבן יימשך בקשרות. מה הכוונה אדם הנפש? זה אדם שהנפש יוצאת בו, ורק הוא קשר לזריקת אדם על המזבח ולכפרה. לדעת התוספות, הכוונה לקילוח אדם שיוצא בשעת השחיטה, לעומתו הרמב"ם סובר שכל דם אדום שיוצא מצוואר הבהמה מוגדר כדם הנפש. ומכיוון שאותם אנשים פסולים בקבלת אדם, ממילא המחשבת פסול שלהם לא פוסלת את הקורבן שלא כמו בשחיטה, שבה הם קשרים בעבודה ולכן גם המחשבת פסול שלהם פוסלת. אם קיבל כהן כשר את אדם ונתן לפסול, הפתרון הוא שהפסול יחזיר לכהן, אחרת הזבח ייפסל. בסוף הפרק הראשון ראינו מחלוקת מה בדיוק הכוונה יחזיר לכהן. האם הכוונה שהכהן ייקח מהפסול את המזרק והמשיך, או הכוונה שיתחיל מחדש את קבלת אדם. וראינו שהמחלוקת הזאת תלויה בשאלה האם הולכה שלא ברגל שמה הולכה או לא. עבודות הקורבן צריכות לעשות דווקא ביד ימין, אבל אם קיבל הכהן את הדם ביד ימין והעביר את המזרק ליד שמאל, מחדש את המשנה שניתן עדיין לתקן את המצב על ידי החזרת המזרק מחדש ליד ימין. אם קבלת הדם הייתה בכלי קודש, ואחר כך העביר הכהן את הדם לכלי חול, גם פה מחדש את המשנה שעדיין יש אפשרות לתיקון על ידי העברת הדם בחזרה לכלי קודש, והדם לא נפסל. אפילו אם הדם נשפך מהכלי לרצפה, אפשר לאסוף את הדם ולהמשיך בהקרבת הזבח. רק צריך לציין שהדם כשר רק אם הוא נשפך מהכלי אחרי קבלת הדם מצוואר הבהמה. אבל אם הדם נשפך ישירות מצוואר הבהמה, אז דם כזה כבר יהיה פסול להקרבה. ארבעת ההלכות האחרונות של המשנה מדברות על הפסולים שקרו בעבודה הקריטית האחרונה והיא הזריקה. בכל ההלכות שנזכיר מיד, ההלכה היא שהזריקה לא נחשבת זריקה ולכן היא לא פוסלת את הקורבן. והפתרון הוא לקבל מחדש את הדם ולזרוק אותו שוב כמו שצריך. ההלכה הראשונה מדברת על מקרה שבו במקום לזרוק את הדם על קיר המזבח, הכהן זרק את הדם על הכבש. הזריקה לא זריקה, והכהן יקבל מחדש את הדם ויזרוק על קיר המזבח, והזבח יהיה כשר. ההלכה השנייה, במזבח בחלק התחתון הייתה מעין מדרגה בגובה של אמה ברוחב אמה, שנקראת יסוד המזבח. היסוד היה סביב כל הצד המערבי וכל הצד הצפוני של המזבח. לעומת זאת, בצד המזרחי והדרומי של המזבח, היה יסוד רק לאורך אמה אחת. ההלכה היא שצריך לזרוק את הדם רק במקום שיש יסוד. אבל אם זרק את הדם במקום שאין יסוד, צריך לקבל מחדש את הדם ולזרוק שוב. ההלכה השלישית מדברת על מקרה שבו זריקת הדם הייתה במקום הלא נכון בקיר המזבח. ראינו כבר שאת הדם של רוב הקורבנות צריך לתת על החלק התחתון של קיר המזבח, מתחת לחוט הסקרה שהיה בחצי גובו של המזבח. ובשני קורבנות, חטאת בהמה ועולת העוף, נתינת הדם היא מעל חוט הסקרה. אם הכהן נתן את הדם במקום הלא נכון, למשל, חטאת בהמה נתן את דמה מתחת לחוט הסקרה במקום למעלה, אז ההלכה היא שהזריקה לא נחשבת זריקה, היא לא פוסלת את הזבח, והכהן צריך לקבל מחדש את הדם ולזרוק שוב כמו שצריך. ההלכה הרביעית והאחרונה היא שאם זרק דם של קורבן שמיועד לזרק על המזבח החיצון כמו רוב הקורבנות, ובמקום לזרוק אותו במקומו, הוא זרק אותו בתוך ההיכל, או קורבן שצריך לזרוק את דמו בפנים, בתוך ההיכל, כמו חמש החטאות הפנימיות, ובמקום לזרוק אותו בפנים, הוא זרק אותו בחוץ, אז הזריקה לא פסלה את הקורבן, והכהן יכול לקבל מחדש את הדם ולזרוק כמו שצריך, והקורבן יהיה כשר. עד כאן המשנה, עכשיו נתחיל בגמרא, והגמרא חוזרת לדין הראשון שהוזכר במשנה. המשנה אמרה שגם פסולים כמו זרים, נשים, עבדים וטמאים יכולים לשחוט. בדקת הגמרא מלשון המשנה, שהיא אמרה כל הפסולים ששחטו. שחטו בלשון עבר, זאת אומרת שרק בדיעבד שחיטתם כשרה, כמו כל מקום במשנה, שאם דין מוזכר בלשון עבר, משמעותו דאי עבד, שאם עשה. אבל לא שמותר לעשות לכתחילה, אבל אצלנו האם זה נכון שרק בדיעבד שחיטתם כשרה? ישנה ברייטה שבה כתוב שאפילו לכתחילה שחיטת הפסולים כשרה. איך הברייטה לומדת את זה? כתוב בפרשת ויקרא בשחיטת הקודשים, ושחט, ולא כתוב ושחט הכהן. מכאן אפשר ללמוד שכל אדם כשר לשחוט את הזבח לכתחילה. אבל מצד שני כתוב בפרשת קורח, ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח. משמע שכל העבודות צריכות לעשות על ידי הכהנים, כולל השחיטה. והתשובה, כתוב ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם. והקריבו הכוונה לקבלת הדם. ורק משם ואילך הקפידה התורה שהעבודה תעשה על ידי כהנים. אבל בשחיטה מותר גם בפסולים. יוצא שהברייתא התירה לכתחילה לפסולים לשחוט, ובמשנה שלנו משמע שמותר רק בדיעבד. עונה הגמרא, אתה צודק, באמת מותר לפסולים לשחוט לכתחילה. והסיבה שבגללה המשנה השתמשה בלשון דיעבד, היא בגלל סוג אחד של פסולים. מי הם? הטמאים. שאצלם באמת השחיטה היא בדיעבד, כי אנחנו חוששים שמא ייגעו בבשר של הקורבן ויתאמו אותו. אבל לגבי זרים, נשים ועבדים כנעניים, מותר להם לשחוט את הקורבן גם לכתחילה. בקשה הגמרא, אם זה נכון שטמא ששחט שחיטתו כשרה בדיעבד, הרי כתוב בברייתא, ושמח ידו על ראש העולה. ובסמוך כתוב, ושחט את בן הבקר. כמו שהשמיכה היא רק בתאורים, כך גם השחיטה רק בתאורים ולא בטמאים. אז עונה הגמרא, מהתורה, טמא ששחט שחיטתו כשרה בדיעבד, אבל חכמים אסרו את שחיטתו לגמרי. אבל ממשיכה הגמרא להקשות, מה ההבדל בדין תורה בין צמיחה שקשרה בזרים, שהרי כתוב בה לפני השם, והכוונה בעזרה במקום שבו לטמאים אסור להיכנס, הרי גם בשחיטה כתוב לפני השם, ולטמאים אסור להיכנס, והתרת בכל זאת בדיעבד. עונה הגמרא, טמא יכול באופן תיאורטי לעמוד מחוץ לעזרה עם סכין ארוכה, והבהמה עומדת בתוך העזרה, וכך ישחט, ושחיטתו תהיה קשרה בדיעבד מן התורה. שאת הגמרא, אבל גם סמיכה אפשר לעשות באותו אופן שיעמוד מחוץ לעזרה, ויסמוך את ידיו בתוך העזרה. אבל דוחה הגמרא, בסמיכה יש צורך בהכנסת הידיים הטמאות לעזרה, דבר שנאסר למרות שלא כל גופו נכנס, להבדיל מהשחיטה שבה ניתן לשחוט ללא כל כניסה לעזרה. גרסה אחרת שמביא רב חיסדא מגיעה למסקנה שונה מהמסקנה שאנחנו הגענו אליה. הקשינו מברייתא שאמרה שרק טהורים יכולים לשחוט, ושאלנו הרי זה סותר את משנתנו שהתירה לטמאים לשחוט, וענינו שאין סתירה, משנתנו התירה בדיעבד מדאורייתא, והברייתא אסרה רק מדרבנן. רב חיסדא אומר לא ככה, אלא ישנה מחלוקת בין המשנה לבין הברייתא. משנתנו באמת מתירה בדיעבד את השחיטה. אבל הברייתא אוסרת אותה אפילו מדאורייתא. והברייתא כשיטת שמעון התימני, כתוב בפרשת ויקרא ושחט את בן הבקר לפני השם. תנקמה סובר שדווקא בקר לפני השם בעזרה, זאת אומרת הבהמה, אבל הכהן יכול לעמוד גם מחוץ לעזרה. אבל שמעון התימני אומר, הכוונה היא ששוחט את בן הבקר כשהוא לפני השם. זאת אומרת שהשוחט צריך להיות בעזרה כשהוא שוחט, וסכין ארוכה לא תעזור. ולכן למסקנה שתי שיטות. הראשונה, כל הפסולים כשרים לשחוט את הזבח לכתחילה. חוץ מהטמא שמדאורייתא אם שחט בסכין ארוכה, שחיטתו כשרה בדיעבד, ומדרבנן שחיטתו פסולה. השיטה השנייה, שיטת שמעון התימני, שחיטה פסולה גם מהתורה בטמא, ולדעת כולם שאר העבודות מהקבלה ואילך, כשרות רק בכהן כשר וטהור. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה השנייה בשורה השמינית מלמעלה בעמוד ב'. לפני שנתחיל את הסוגיה, ניתן הקדמה קצרה. כשעם ישראל היו במדבר היו שלושה מחנות, מחנה ישראל, מחנה לוויה ומחנה שכינה. כנגדם יש שלושה מחנות בארץ ישראל. ירושלים כנגד מחנה ישראל, הר הבית ועזרת הנשים ממחנה לוויה, ועזרת הכהנים שנקראת גם סתם עזרה עם מחנה שכינה. לכל אחד מהמחנות האלו יש הגבלת כניסה לטמאים מסוימים. לירושלים אסורה כניסה למצורעים. להר הבית אסורה בנוסף גם הכניסה לאנשים שטמאים בטומאה שיוצאת מגופם, כמו בעל קרי, זב, זבה, נידה ויולדת. לעזרה בנוסף לכל הטמאים שהזכרנו, אסורה כניסה גם לאנשים שנטמאו משרץ או מנבלה. עד כאן הקדמה הקצרה ועכשיו לדין. אומר אולה בשם ריש לקיש, אדם טמא שנכנס חלק מגופו לעזרה עובר על איסור בדיוק כמו אדם שנכנס עם כל גופו לעזרה. לומדים את הדין הזה מיולדת. אצל יולדת אומרת התורה, בכל קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא. התורה קישרה בין הדין של הנגיעה בטומאה לבין הדין של הביאה בטומאה אל המקדש. ומקישים נגיעה לביאה. כמו שבנגיעת הטומאה נגיעה בלבד בדבר טמא מטמאת את כל הגוף, למרות שלא כל הגוף נגע בטומאה, כך גם ביאה למקדש במקצת הגוף נחשבת כאילו כל הגוף נכנס. מקשר רב הושעיה על אולה מברייתא. כדי להבין את הברייתא נסביר בקיצור את הדינים של טהרת מצורע. אחרי שמצורע נרפא מהצרעת ועוברים שבעה ימים הוא טובל. מאחרי הטבילה ועד ששוקעת החמה ביום השביעי הוא נמצא בסטטוס ביניים, המשמעות היא שהוא כבר התחיל להיות טהור ולכן הוא יותר לא מטמא חולין, אבל עדיין אסור לו לאכול או לגעת בתרומה בקודשים. ברגע ששוקעת החמה בסוף היום השביעי הוא עולה דרגה והסטטוס שלו מעכשיו נקרא מחוסר כיפורים. המשמעות היא שהוא לא מטמא תרומה ואם הוא כהן גם מותר לו לאכול אותה. אבל אסור לו עדיין לגעת או לאכול בקודשים, וגם אסור לו להיכנס לעזרה עד שיביא את הקורבנות ולא גשמת שהוא מחויב בהם. חלק מתהליך הקרבת הקורבנות מחייב אותו במתן בעונות, והכוונה היא שלוקחים את לוג השמן ועדם האשם שהוא הביא, והכהן נותן אותם על תנוך אוזנו הימנית, ועל בון ידו הימנית ובון רגלו הימנית. הבעיה היא שמצד אחד אסור למצורע בשלב הזה עדיין להיכנס לעזרה, ומצד שני אסור להוציא דם האשם מחוץ לעזרה. אז איך יגיע הדם של האשם לבעונות של המצורע מצד אחד בלי שהוא ייכנס לעזרה, ומצד שני בלי שהדם יצא ממנה? התשובה היא שמעמידים אותו בשער ניקנור, שהיה הגבול בין עזרת נשים לעזרת כהנים, והוא מכניס רק את תנוך האוזן ואת הבעונות לעזרה, וכך בצורה הזאת נותן הכהן מדם האשם ומלוג השמן על התנוך והבעונות. עכשיו שהבנו את הליך התרה של המצורע, נחזור לברייתא שממנה הקשר רב הושעיה עלולה. אומרת הברייתא, אם יש לנו מצורע שהיום השמיני שלו לטהרתו חל בי"ד בניסן ערב פסח, ובתו יום ראה אותו מצורע קרי וטבל במקווה. בעל קרי שטבל ועדיין לא שקע החמה נקרא טבול יום. המצורע שלנו מאוד רוצה להשתתף בקורבן הפסח, אבל הוא חייב להגיע לשער ניקנור למתן בעונות. אחרת לא יוכל להקריב את הפסח. אבל יש לו בעיה, הוא לא יכול להיכנס לתוך הר הבית בגלל שנטמע בקרי, ולמרות שטבל הוא עדיין טבול יום, ורק כשתשקע החמה הוא יוכל להיכנס להר הבית. אבל זה כבר מאוחר מדי, את קורבן הפסח שוחטים עוד לפני שקיעת החמה. מחדש את הברייתא, שלמרות שסתם טבול יום אסורה לו הכניסה למחנה לוויה, כאן במקרה שלנו נתיר לו להיכנס. למה? יש פה התנגשות בין מצוות עשה עם קראת לבין מצוות עשה בלי קראת. מצד אחד, יש מצוות עשה לשלח את הטבול יום מחוץ למחנה לוויה, מחוץ להר הבית, אבל אין עונש קראת על ביטול העשה הזה. ומצד שני, יש מצוות עשה להקריב קורבן פסח, ומי שמבטל את קורבן הפסח חייב קראת, והעשה עם קראת מבטל עשה ללא קראת. ולכן, נתיר למצורע הטבול יום להיכנס בערב הפסח לשער ניקנור כדי לתאר אותו מהצרת, למרות שביום אחר היינו אוסרים עליו את הכניסה להר הבית. כאן אנחנו נתיר לו. והוא יוכל לאכול עם כל עם ישראל את הפסח בליל הסדר, כי מצוות תעשה של קורבן הפסח תדחה את מצוות תעשה של שילוח טבולי יום מהר הבית. עכשיו נזכר בדברי אולה שבגלל הדברים שלו הבאנו את הברייתא של המצורה. אולה אמר שהאדם טמא שנכנס חלק מגופו לעזרה עובר על האיסור בדיוק כמו האדם שנכנס עם כל גופו לעזרה, או בלשון הגמרא ביאה במקצת שמה ביאה. מקשר רב הושעיה, אם אתה אומר שגם אם מקצת האיברים של הטמא נכנסו לעזרה, זה נחשב כאילו כל גופו נכנס, איך התירה הברייתא על המצורע טבול יום להכניס את נוח האוזן והבנות שלו לעזרה? הרי לפי אולה, למרות שהוא לא הכניס את כל הגוף, זה נחשב כאילו כל הגוף שלו נכנס לעזרה, ואז כל היתר של הברייתא נופל. כי הרי כל ההנחה של הברייתא בהיתר שלה, היה בזה שיש לנו ביטול עשה בלי קראת, מול ביטול עשה עם קראת. אבל לפי אולה, יש פה התנגשות של שתי מצוות עשה ולשתיים יש קראת, וכל ההנחה של הברייתא נופלת. למה? כי אמנם שילוח טבול יום מהר הבית הוא מצוות עשה בלי קראת, אבל טבול יום שנכנס לעזרה דינו קראת. והוא לא סובר לכאורה שהמצורע טבול יום נכנס כאילו לגמרי לעזרה, וזה שהבעונות שלו נכנסו לעזרה. אז לפי דברי אולה, לא ברור היתר של הברייתא לאפשר למצורע טבול יום את המתן בעונות בערב הפסח. עונה אולה לרב הושעיה, מה אתה מקשה ממצורע? גם למצורע סטנדרטי שבא להקריב את הקורבנות שלו ביום השמיני, יש דין מיוחד שהתורה התירה לו להכניס את הבעונות לעזרה, למרות תומתו החמורה. ובגלל שהתורה התירה לו, אנחנו מתירים לו את הדבר גם אם אותו מצורע סוחב על הגב את העובדה שהוא טבול יום ולאפשר לו להקריב את הפסח. לסיכום הסוגיה נזכיר את דעת רבי יוחנן בהתייחסות שלו לברייתא של המצורע. רבי יוחנן סובר שהאיסור של טבול יום להיכנס להר הבית הוא איסור דרבנן ולא ביטול עשה מדאורייתא כמו שהבנו. הוא מוכיח את זה מפסוק בדברי הימים, שם מסופר ליושפט שמת בבית השם לפני חצר החדשה, ודורש רבי יוחנן שחידשו בחצר, והכוונה להר הבית ולעזרת נשים, איסור מחודש. שאסור לטבול יום להיכנס אליה, והחידוש היה של חכמים ולא מהתורה. לסיכום הסוגיה, ראינו שאולה סובר שביאה במקצת שמה ביאה, רב הושעיה הקשה מהברייתא של המצורע שם משמה לכאורה להפך, וראינו שאולה תראה שכל הדין של המצורע מחודש ואי אפשר להקשות עליו. הגענו 13 שורות מלמטה בעמוד ב'. נסכם את מה שלמדנו היום. למדנו במשנה שהשחיטה שונה משאר העבודות. השחיטה קשרה בפסולים לכתחילה, מה שאין כן בשאר עבודות. ראינו בגמרא שלגבי הטמא ישנה מחלוקת. לדעת חכמים השחיטה של הטמא מותרת רק בדיעבד, וזה אפשרי רק בשימוש בסכין ארוכה, כך שהטמא נשאר לעמוד מחוץ לעזרה, ואין חובה שהשוחט יהיה בעזרה אלא רק הבהמה. לעומת חכמים, שיטת שמעון התימני שלטמא אסור לשחוט אפילו בדיעבד, כי לדעתו השוחט חייב להיות בתוך העזרה, ולשוחט הטמא אסור להיכנס לעזרה. לגבי שאר העבודות מקבלה ואילך, כהנים בלבד יכולים לעשות אותם, והכהן חייב להיות בתוך העזרה כשהוא מבצע אותם. במקרה שאחת מהעבודות נעשתה לא כמו שצריך, ויש עדיין דם הנפש בצוואר של הבהמה, יכול עדיין הכהן הכשר לקבל מחדש את הדם, ולזרוק אותו למזבח ולהתיר את הקורבן. הפסול יכול להיות או אדם, או מחשבת הכהן, או יד שמאל, או כלי חול, או אם מדובר על הזריקה, שהזריקה נעשתה לו במקום הנכון על המזבח. והפתרון הוא אותו פתרון, יקבל הכהן מחדש את הדם מצוואר הבהמה, ויזרוק שוב במקום הנכון, והקורבן יהיה כשר. בסוגיה השנייה שלמדנו, ראינו דברי אולה בשם ריש לקיש שאמר שביאה במקצת שמה ביאה, והכוונה שגם אם חלק מגופו של האדם נכנס לעזרה, אנחנו מחשבים את הדבר כאילו כל גופו נכנס. רב הושעיה הקשה על אולה מהברייתא של המצורע טבול יום בערב הפסח. הברייתא התירה למצורע טבול יום להיכנס למקדש ולהיתר בשער ניקנור, בגלל שביטול מצוות תעשה של קורבן פסח מחייב כרת, לעומת ביטול תעשה של שילוח טהורים שלא מחייב כרת. ולכן, הקרבת הפסח חשובה יותר, והיא תדחה את האיסור של הטבול יום להיכנס להר הבית. אבל לשיטת אולה, הכנסת הבעונות של המצורע לעזרה כמו ככניסת כל הגוף, וממילא שתי מצוות תעשה מחייבות כרת וכל היתר של הברייתא לא ברור. ותרץ אולה שלא ניתן להוכיח ממצורע טבול יום, כי לכל מצורע התירה התורה להכניס את הבעונות לעזרה, וזה החידוש של מצורע, ולכן מהברייתא הזאת לא ניתן להקשות. כל טוב.